נעבור לשורו של הרב מלכה.
היינו בעמוד כ"ח, קרובים לסוף פרק א', עד שימשך אחריו יתברך ממש כברזל אחר אבן השואבת, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרובה הזאת ירדוף אחריו ויוחז בו ולא ירפהו, וכל מה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה יברח ממנו כבורח, כברוח מן האש. וכעניין שנאמר דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. כן? אם כן, דווקא נפשי אחריך, זכירה תמידית לאן הנפש שואפת ועורגת. כן? לעשות וידוי עריגה. יש וידוי הריגה ויש וידוי עריגה. כן? דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. אם כן, כל מהלך החיים של האדם צריך להיות בבחינה דווקא נפשי אחריך, צמאה נפשי לאלוקים, דווקא נפשי אחריך, בי תמך ימיניך. הבא להתאהה, מסייעין לו. הימין שהיא היד החזקה של הקדוש ברוך כביכול, כן? הנהגת החסד, העזרה, כן? היא יוצאת לקראת מי שמגלה את הדבקות הזו בפועל. כמו שאמרנו כאן, הדבקות הזו מתגלה בפועל על ידי סדרי מעשים של סור מירה ועשה טוב. כל מה שיחשוב שהוא ימצאי לקרובה, ידבק בו. כל מה שמרחיק אותו, בורח מן האש. ברגע שהדבקות הנפשית מתגלה בסדרי מעשים של סור מירה ועשה טוב, אז יש גם הצטרפות של ימינו של הקדוש ברוך הוא. העזרה האלוקית לא מאחרת לבוא, ובצורה כזו אדם מתקדם מדרגה לדרגה, ילכו מחיל אל חיל, יראה אלוהים בציון. כיוון שביאתו לעולם, כן, זה פירוש של הפסוק, למה דווקא נפשי אחריך? כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה. כלומר, דוד חי בהערת התכלית באופן בלתי פוסק. שיוויתי השם נגדי תמיד. שיוויתי השם שבקרבי, שיוויתי השם שבכלל המציאות. יש פה פוקוס, יש פה ריכוז תמידי במגמה של החיים. כן? מתוך הריכוז התמידי הזה, דווקא נפשי אחריך. אתהלך לפני השם, גם בארצות החיים, שזה מקום שווקים, גם כאשר אני מתהלך בעולמות החיצוניים, כדוגמת השווקים וכן הלאה, גם אז אני לפני השם. דוד המלך לא שוכח לרגע את המטרה העיקרית של חייו, למרות שיש הרבה מצבים שמסיחים או משתדלים להשיח את תשומת ליבו. כן? הליצוני זידים עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. היכולת לשמור את העין מכוונת, כן, אל המטרה. אני זוכר בצבא, הייתי בנונמם, על טילים שנקראים, איך הם נקראו? צ'פרל קוראים לזה. מישהו מכיר את הטיל הזה? אתה היית בנונמם? רק ראית. היום כבר זה לא קיים, סגור ואתה... כבר לא קיים. אבל לכם מלחמת יום, בזמן מלחמת יום הכיפורים, קיבלו את הטילים האלה מארצות הברית. זה טילים שבמקורם מותקנים על מטוסים בכלל. זה טילים שהמטוסים, זה טיל אוויר-אוויר, אבל אצלנו יודעים להנדס כל דבר, שמו את זה על זלדה. והיינו דוהרים בנגב עם הזלדה הזו, עם איזה 8 טילים בבטן וארבע עליהם שגרים, טילים כל כך עדינים, והיו נצפקים כל זה. זה טילים שלכל היותר שהם היו מונחים על זלדה, שהם היו מונחים על סיפון, הם היו נמצאים בתוך היערות בויטנאם, כן? מלחמה של האמריקאים נגד ויטנאם, אז הם מונחים על בסיס נייח בתוך היערות, ומשם יורים הליקופטרים של הוויטנאמים. אבל להסב את זה על זלדה שמשתוללת בנגב ועולה ויורים, זה רעיון סברי מובהג. אבל הטיל הזה הוא טיל חכם, טיל מאוד מעניין. אני זוכר שבשעות העיוניות שהיינו צריכים ללמוד על הטיל הזה, היו משננים לנו את זה בלי ערב, בלי ערב. אני חושב שדיברנו על זה באמת בנסיעה שלנו. כן, הרצל. על 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 הטכנולוגיה של רדיפת כלב, כן? יש עין, כן? העין של הטיל היא מכוונת למטרה. נגיד המטרה זה המיקרופון שנמצא על הקיר, היא מכוונת על המטרה. עכשיו המטרה נעה, אז היא לא נעה איתה במדויק, היא הולכת לפניה נגיד 200 מטר ופוגשת אותה. זה נקרא מנקודת מפגש עתידית, כך זה קורה. או בלשון הזה, זה רדיפת כלב, קוראים לזה. כמו הכלב שרודף אחרי האווז או אחרי הברווז, אז הוא לא רודף אחריו ישר, אלא הוא מחכה לו פה. אבל תמיד, למרות שהוא הולך כן? הצידה הטיל, הוא שומר על קשר עין עם המטרה כל הזמן. זה אחד העקרונות, אחד הדברים שלימדו אותנו שם. אותו דבר גם פה, כן? גם כאשר אתה נפגש עם החיים, אתה חייב תמיד להיות מכוון אל המטרה. גם יש לך צורך לסטות כביכול מן המטרה, לצורך פעולה של עולם הזה. כן? אבל העין מכוונת לריבונו של עולם. ואתה תפגוש את ריבונו של עולם במעשה הזה. כן? למרות שתעשה את המעשה הכביכול גופני, וכיוון שיש לך קשר עין עם הקדוש ברוך הוא, הדברים לא יתפרדו. תמשיך להתהלך לפני השם גם בארצות החיים. שמירת הקשר עם המגמה הראשית של חיינו היא בעצם מטרת חיינו עלי אדמות, לשמור על הקשר הזה ולתת לו ביטוי כלשונו של הרמח"ל, איך הוא אומר, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. הוא עמל בכל כך הרבה עניינים, כל כך הרבה דברים שונים זה מזה, כל כך הרבה דברים קורים לנו בוקר ועד ערב, אירועים שונים, כל רגע נתון, יש בו כל כך הרבה דברים שונים, פעם מתעורר ביקוח כזה, פעם כזה. אין סוף מצבים, האדם נקלע אליהם, רגשיים, שכליים, מעשיים, מידותיים. אין סוף להתרחשויות ולתמורות שמתחלויות בתוך נפשו, כן? וסדרי מעשיו של האדם. אבל אסור בשום פנים ואופן שכל ריבוי התמורות והשינויים האלו יעלימו, ישכיחו מאיתנו את המגמה הראשית. להגיד לכם שזה דבר שהוא אפשרי ברגע אחד, כן? ודאי שלא, ודאי. כולנו נופלים וכולנו שוכחים, בוקר ועד ערב שוכחים את הקדוש ברוך הוא אין סוף פעמים. אין סוף פעמים אנחנו שוכחים למה באנו לעולם הזה, מה מגמת חיינו, כן? שבעצם אין שום דבר, אפס זולתו, וכל כולי עומד בעצם רק מול רצונו יתברך. הידיעות האלה הן חשובות מאוד, אבל כמה פעמים שוכחים אותן? כמה פעמים הידיעות האלה נחלשות, כן? נחלשות וירדות מטה-מטה, ובעצם משאירות לנו איזה זיכרון עמום ביותר מהם, עמום ועמום מהם, כן? וכתוצאה מזה כמובן, התמורות והשינויים זורקים אותנו לכל הזוויות, כן? ומחליפים את התכלית האחת והיחידה בתכליות אחרות. פתאום העולם נראה לנו דרך חור המנעול של רצון פיזי כזה או אחר, כאילו כל העולם נברא בשביל זה. אנחנו מכירים את המצבים האלה. אבל אם אנחנו מודעים למתח ולקושי העצום שיש בעצם בין המטרה לבין ריבוי ההתרחשויות היומיומיות, אנחנו מודעים למתח הזה, ואנחנו יודעים שאנחנו רוצים יותר ויותר להתמרכז, כן? במטרה, זה טוב מאוד. אפילו אם נתקדם בשבוע ככה, זה כבר מייסב לאדם עונג עצום. עיקר העונג הוא נובע מהיכולת לזכור את המטרה ולהכניס אותה בתוך פעולות החיים שלנו. בכל מקום שנוצר הזיווג הקדוש הזה, בין המטרה לאמצעים, האדם מרגיש מיד עונג, או מה שקרוי שמחה של מצווה. הצוותא, הציוות, הצוותא, החיבור של המטרה האחת והיחידה, עם ריבוי המצבים של היום-יום, הוא סיבת העונג הפנימי של האדם, או, בלשון חז"ל, שמחה של מצווה.
לכוון את האמצעים עצמם לכיוון המטרה, זה מלכתחילה, או גם במהלך העשייה עצמה, פתאום להבין שכל האמצעים...
הכי טוב זה במהלך העשייה עצמה. יש זהירות לפני המעשה, אנחנו עוד מעט נמצאים ממש על פתח הפרק הבא, מידת הזהירות. יש זהירות לפני המעשה, ויש זהירות בעת המעשה, ויש זהירות אחרי המעשה. אחרי המעשה, אם נפלת בזמן המעשה, לא היית זהיר, לא הצלחת להזהיר את האור של המטרה בתוך האמצעים, אין את הזוהר, כן? של הכוכב הצפוני הזה שנקרא תכלית החיים, הוא לא מאיר בתוך המעשה, אז יש לך אפשרות אחרי המעשה לקום, אחרי המעשה הנפול, כן? קצת לנקות את הבגדים, התלכלכת קצת ולהמשיך הלאה. בסדר? יש את הזהירות לפני המעשה. זה שאדם מפוקח, כן? והוא רואה את הנולד. הוא יודע לקראת מה הוא הולך. הוא יודע שכרגע הולך להתעסק בדבר ארצי. הוא לא נותן לדבר הזה להעשות מבלי שמאיר בו באיזה מידה אור התכלית. באיזה מידה? שואל מי שיכול להיות זהיר לפני המעשה. כן? בכל מקרה, לפני המעשה, בעת המעשה. אגב, גם מי שזהיר לפני המעשה, הוא חייב להיות זהיר בעת המעשה. כי בעת המעשה הניסיון הוא קשה, והמתח הוא גדל, הולך וגדל, כן? אז לכן גם בעת המעשה, אל תסמוך על זה שלפני המעשה אתה יודע מה התכלית וזה. בעת המעשה החיכוך הוא עצום, גלגלי השיניים, כן? מתחככים זה וזה, כן? כן? מגודל החיכוך חייבים להיזכר שוב ושוב שמה אני עושה את המעשה, ואחרי המעשה לבדוק, לסכם, להוציא את, ה, כן? להוציא את, ה, את הפירות מן המעשה. כן? להוציא את הפירות מן המעשה, לחזק את מה שצריך חיזוק, כן? להתמיד במה שצריך התמדה, וכן הלאה. אלה שלושת שלבי הזהירות, אבל כן, ודאי, ודאי. אדם צריך להיות שייך לזהירות הזו באיזושהי רמה, באיזושהי רמה. לא ייתכן שיהיה בבחינת שיקור, שהעולם נראה לו כמישור, נותן בקוס מתהלך מישורים. לא טוב הדבר. אם אדם לא חש שיש בו איזה פעילות של זהירות ולו המינימלית ביותר, זה לא סימן טוב. המצב הוא לא עבוד, כמובן, חס ושלום, אבל כדאי להתעורר. כדאי להתעורר. כדאי להתעורר. לא טוב אם אני לא מרגיש שיש איזושהי נוכחות של פעולה מודעת. רגע, אני עושה משהו. לשמה אני עושה? מי? כמה? איך? מתי? למה? לא טוב שהדברים נעשים באיזה מין זרימת ההרגל. זה סימן שחסר לנו את המעלה הבסיסית ביותר של האדם, שזה מידת הזהירות, כמו שנראה בהמשך, שבלי זה, סכנת האבדון, פחות מן הבהמות, דברים לא פשוטים, רמח"ל אומר, אני צריך לעמוד מולם, מול המראה הזו, ולתת לי וחשבו יותר מאוחר, אבל עוד חזון למועד, נגיע גם לזה בעזרת השם. בכל אופן, דוד המלך, דווקא נפשי אחריך כפית עמך ימיניך, כיוון שביעתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה. דהיינו, להשיג את הקרובה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. צריך להבין, דוד המלך הוא מונע, אמרנו עכשיו, מידיעת התכלית. אבל יותר מאשר ידיעת התכלית, יותר מאשר ידיעת התכלית, דוד המלך מבין שלמעשה בלי קרבת אלוקים אין חיים. לולי תורתך שעשועי עבדתי בעוניי. כלומר, לא די להסכים שכלית לכך, כן? אפשר להסכים שכלית לעובדה שיש מטרה אחת, והמטרה הזו היא מטרה אידיאלית, להידמות לשם יתברך, כמו שהוא טוב, גם אנחנו... השכל מסכים לזה, אין בזה בעיה. זה, אבל זה צריך להיות בגדר של הרגשה קיומית. הרגשה קיומית. כלומר, לולי תורתך שעשועי, עבדתי בעוניי. כלומר, שאני לא עוסק בתורה, כן? בין אם זה תורה בתוך בית המדרש, בין אם זה תורת הדרכים, גם שאני בדרך, כן? גם שאני בדרך, כל היום משיחתי, לא במובן של מלמול שפתיים של, מתי קוראים לשמוע בערבית, לא, אל תהיה, אתה תהיה מטורף בסוף, אתה צריך גם לדבר עם בני אדם, אבל כל היום משיחתי, זאת אומרת שהתורה מבית המדרש, היא כמו שיח שמתפשט אל תוך החיים. המסע ומתן שלך הוא מסע ומתן תורני, שיחת החולין שלך צריכה תלמוד, כן? ועליהו לתרופה. אפילו שיחת החולין שלך צריך לתלמוד. רואים שבשיחת החולין, כן? שאתה אומר לחנווני, תבנית ביצים, או שאתה אומר לשכנך, בוקר טוב, זה צריך תלמוד, זה ספוג בתורה. זה הכוונה כל היום משיחתי. שיח זה דבר שהוא, יש לו הרבה ענפים, כן? זה מתפשט. כל היום, במהלך הזמנים, כל היום שאני אמצא בחוץ לבית המדרש, היא שיחתי. היא מתפשטת, כן? לכל המעשים שאני עושה. אצל דוד המלך הדבר הזה הוא קיומי. ככל שאנחנו מרגישים שהיציאה מבית המדרש, בשלבים הראשונים זה יכול להיות מורגש בעצם היציאה, זה לא סימן טוב. אז מה אם יצאת? מה, התורה לא שייכת לחיים? לא משנה, נסלח לך, אתה בעל תשובה. בסדר גמור. אבל לפחות להרגיש את זה בשלב הראשון, כן? להרגיש את ההרגשה הקיומית שאני יוצא מבית המדרש. אני יוצא מבית המדרש, אני מרגיש שעוקרים אותי מתוך מקום הקיום שלי, כמו דג שמוציאים אותו מן המים. אני מרגיש סכנה של ממש. כמובן שתחושת הסכנה הזו דורשת ממני להבין שהתורה צריכה להתגלות גם בחיים. אבל, בכל אופן, אני מאוד מאוד זהיר. מאוד מאוד זהיר. כן? עם איזה מצבים להיפגש? אני בוחר לי את המסלול שלי. אני לא סתם הולך בעיר. עם ידיים בכיסאים ומסתכל. לא. אני יודע לאן אני רוצה ללכת. אני צריך להגיע לבנק, צריך להגיע למס הכנסה. יש לי את המסלול, אני כבר יודע אותו. אני לא משאיר. כן? שום מקום לאיזו הרפתקנות של שוטטות עם העיניים וזה. לא. אני הולך למקום מסוים, אני יכול ליהנות מן הדרך, אין שום בעיה. אפשר להסתכל בתי ירושלים, אפשר ליהנות, ירושלים מתפתחת ונבנית, כן? העלינו לתוכה וסמכנו בעניינה, אין בעיה. אבל אני יודע לאן אני הולך, ואני משתדל, כן? מסופר, הרב בן ציון מוצפי מספר שאביו, כן? שהיה שולח אותו, אותו ואת אחיו, היה שולח אותם לתלמוד תורה, לא זוכר איך זה במוסרר, אם אני זוכר מספר, אז הוא היה קובע להם את המסלול ש... הוא היה כותב להם מפה, כך הוא אומר. עושה להם מפה, מסמן להם בחץ, כן? באיזה אוטובוס הם ייסעו, איפה הם יושבו בתוך האוטובוס, ואם זה רגלי, דרך איזה רחובות הם יעברו. סוריה לו נסתות מן המסלול. עד התלמוד תורה, כך הוא מספר, כך הוא מספר. טוב, זה מאוד מפליג, צריך לדעת איך לקיים את ההדרכות האלו, כדי לא להפך ל... כן? לאדם מאוער בנפשו ועצבני. צריך מאוד זהירות עם הדברים, זה לא פשוט. אבל אתם מבינים את הראש, אתם מבינים את הראש, כן? בכל אופן, בשלב ראשון, כמובן, כל מה שנוגע הלכה למעשה, ביישום הדברים, אני צריך המון הדרכה. ואף אחד שלא ילמד מכאן, כן, שדברים שאמרנו כרגע כפשוטה, בצורה מאוד בנאלית, שלא ילמד שזה הלכה למעשה. צריך הרבה שיקול דעת איך לקיים את זה. אבל נחזור לעיקר דברינו ונאמר כך, שלפחות אנחנו צריכים לנסות ולהרגיש את ההרגשה הקיומית הזו בכל מה שנוגע לישיבתנו כאן. לא דבר פשוט. לא דבר פשוט, בכלל לא דבר פשוט, לעזוב את בית המדרש, לא דבר פשוט, כן? להתנתק מן הלימוד. הלימוד זה, 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 זה לגבינו, לגבי כל אדם, ודאי ובדאי לגבינו ששוטטנו הרבה שנים בדרכים. אנשים מסתובבים שנים, 5, 6, 7, 8 שנים בדרכי החיים. וחצו רגליכם, כמו שאמרנו, חצו רגליכם, צריך לחוץ את הרגליים, להיכנס לבית המדרש, להתחיל לקבל תורת חיים. צריך להרגיש שזה הנשמה, הנשמה מפה לפה. וערב דברי תורתך בפינו, זה מעין הנשמה מלאכותית, לא מלאכותית, חיה מאוד. הקדוש ברוך הוא מנשים אותנו, ויפח באפיו ישמת חיים. אנחנו צריכים להרגיש שמנשימים אותנו עכשיו, מחיים אותנו. כן? באיזה מידה להגיע לתחושה הזו? הדבר הזה מבטיח, מבסס, מעניק לנו את היכולת לשמור על קשר עין עם המטרה. מרגשה הקיומית הזו היא שלב חשוב וחיוני מאוד בדרך לשיביתי השם נגדי תמיד. כן, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה דברו. כן.
לפי הכתוב פה, לכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרובה זאת, ירדוף אחריו. יכול נובע מהפסוק הזה איזושהי עצמאות, בטח ובטח שלא הלכתית, אבל איזושהי עצמאות לכיוון עבודת השם.
כן, כן, כן. היית בשיעור הקודם?
כן.
אז זהו, אז הזכרנו לזה. הזכרנו, לא קראנו לזה עצמאות, קראנו לזה דקדוקי הלכה. קראנו לזה דקדוקים.
דקדוקי הלכה
קצת סותר עצמאות. כן, זהו. אם אנחנו נצליח להגיע להשתוות בזה, כי אני קצת מפחד מהמילה עצמאות, לפעמים, לפעמים.
זה מה שמסיק. זאת אומרת,
אני אומר עצמיות, לא עצמאות. לא יודע, עצמאות, לא ראיתי את המילה הזו בחז"ל בכלל. כן? יש יום עצמאות. כן, זה, זה, כן, אבל בוא נגיד עצמיות, נגיד ככה. כלומר, אתה אומר, חזרנו אחורה עכשיו קצת, כן? אבל זה קצת נובע אולי מה שאמרנו כרגע. אתה אומר, כל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצעי לקרובה הזאת, ירדוף אחריו ויוחז בו, ולא ירפאו. אתה שם דגש על מה שכתוב, כל מה שיוכל לחשוב, זה נובע מתוך מחשבתו. איפה זה כתוב בשולחן ערוך? מאיפה המצאת את זה? אז אנחנו אומרים, שמכיוון שהוא נשען, מכיוון שהוא נשען פה על התשוקה הפנימית של צמאה נפשי לאלוקים, צמאה נפשי לאלוקים, לכן ההתגלות, כן, ההתגלות של הרצון הזה על בסיס עשיית המצוות, הוא מקיים את המצוות קודם שכתובה בשולחן ערוך. אבל הקיום של המצוות הזה, קיום המצוות הזה, הוא מאפשר לו בעצם לזהות את כל מה שקשור בהם בקשר של סיבה ומסובב. הענפים, כן? צריך בשביל זה באמת בהירות פנימית. אדם צריך קודם ללכת לפי השולחן ערוך. רק אחרי שהוא מתרגל לרוח התורה וההלכה, הוא יכול לחדש חידושי הלכה.
אבל זה מה שאני מכתוב, בדיוק. זה מה שאני מכתוב.
כן, מבחינה זו, מבחינה זו, נכון, אתה צודק, נכון, נכון. כן, כתוב הרבי ישראל מסלן שהיה לו שולחן ערוך, חלק חמישי של שולחן ערוך. זה היה ביטוי כזה שימשו בלגדר רבי ישראל מסלן. הוא היה עשה מעשים מאוד שאף אחד לא מצא להם מקור בשולחן ערוך, כל מיני מעשי חסד מופלאים, והוא חידש למעשה מרחב שלם של פעולות חסד. כן? היה לו חוש יצירה מופלא של חסד. ספרים עליו בכל מיני סיפורים, כן? כל מיני סיפורים מאוד מיוחדים. כל זה נבע מרוחו הגדולה, מרוח החסד, שכמובן התפתחה על בסיס של שולחן ערוך, עשיית חסד של מצוות מפורשות, ועל גבי זה התפתח מהלך, כן? עצמי נקרא לזה, כן, של עשיית חסד, במעשים, פרטי מעשים שלא יאמנו, לא יאמנו. גם היה קשה לאנשים לפעמים להבין מה הוא מצא נכון לעשות את זה, אבל בתוך תוכו הוא ידע שזה מה שהוא צריך לעשות, זה מה שנשמתו הגדולה דורשת ממנו, מה שנקרא דקדוקי עניות באלף. זה היה דקדוקים שנבעו מתוך העני הפנימי שלו, שכולו ספוג ברצון השם. זה לא דבר פשוט, אני מבין מה שאתה אומר. אתה מדבר פה על דבר מאוד מאוד רגיש, אני לא הייתי מציע בשלב זה שאנחנו נמצאים בו, ללכת על הכיוון כשולחה עצמאי, להיזהר מזה בינתיים.
באחריות זה לא שהרמח"ל לא בטעות פה מנסה שזה חידוש מסוים, זה בטוח לא. בצורה ודאית הרב אומר שאין סיכוי
שהרמח"ל
פה בא לרמוז
איזשהו
חידוש.
זה חידוש, אבל בתנאים מאוד מיוחדים.
שהוא לא מציין אותם.
מה? הוא לא מציין אותם. אבל תן לך חכם ויחכם מאוד, אנחנו צריכים להעיר את ההערות האלה שאמרנו כעת, בלעדיהם באמת הדברים חסרים. חשוב שאמרת את זה, חשוב שאמרת. להיזהר, להיזהר מזה.
אני מניח שזה
להיזהר מקידושים. כן. נכון, גם זה נכון.
אנחנו צריכים להבין את זה עכשיו על ידי הדרכה של הרב.
נכון, אתה צודק.
נכון.
אבל הנה, השאלה של איתי באמת היא שאלה מאוד חשובה. הוא ירגיש בסכנה שיש כאן. זאת אומרת, בשלב שבו אנחנו נמצאים, להבין את הדברים על כפשוטם, זה מאוד מסוכן. כל תלמיד מכל מאיר שמרגיש התלהבות, לעבוד את השם יתברך, יתחיל לחדש חידושים, ויש התלהבות. יש התלהבות גדולה. כן? מכיר הרבה תלמידים שנמצאים בשבוע הראשון, שבוע שני, אני יודע, בחודש הראשון לעיבור, כן? של רוח התשובה. וכבר יש להם קרס. כבר, כבר איך אומרים? כבר רוצים. צריך להדריך. בקיצור, צריך לדעת איך להוביל את הרוח הגדולה הפנימית הזו, איך להוביל אותה בביטחה בתוך חיי המעשה. כן? ההופעה של הרוח הזו בתוך חיי המעשה היא צריכה המון בירור, המון שיווי משקל ואיזון. כן? אבל ככלל, באופן עקרוני, כל מה שיוכל לחשוב וכו'. כן? התשוקה הפנימית הזו מולידה, כן? מרחב שלם של מעשים ודקדוקי מעשים, שעניינם זה בעצם ליצור פיתוחי חותם ודרכי התגלות, לתת כלים לרוח הגדולה כדי שתוכל להתגלות. באופן כללי מאוד, אני אומר. צריך בדיקה הלכה למעשה לגבי כל חידוש או דקדוק הלכה שכזה. כן. יש עוד שאלות לגבי הדברים האלו? כיוון שביאתו לעולם אינה אלא לתכלית הזה, דהיינו להשיג את הקרבה הזאת במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. כן. אז יש לנו, כן, באופן כללי, יש לנו, אל מול הרצון הפנימי הזה, יש לנו מונעים ומפסידים. כן? מה ההבדל בין מונע ומפסיד? כן? ניקח דוגמה, טנק, כן? שמתקדם בדרך, הוא רוצה לעבור איזה שטח מסוים, אז יכול להיות לו גם מונע וגם מפסיד. מה המונע שלו? המונע שלו יכול להיות סתם איזה מחסום טבעי שנמצא בדרך, ולא מאפשר לו להתקדם. מה המפסיד שלו? זה RPG, כן? זה מפסיד שלו. אז ככה גם מבחינת אומנות היצר, הכוח המופלא, כן? המופלא והנפלא הזה, כוח היצר, כן? הוא מייצר מונעים ומפסידים. כשאנחנו רוצים להתקדם לעברן של המידות הטובות, לפעמים אנחנו מרגישים שהכוח שעומד בפנינו הוא רק כוח מונע, הוא לא נוגע, כן? הוא לא נוגע בעצם הדבר, בעצם המעלה שאנחנו רוצים לקנות, הוא רק מונע אותנו מהתקדמות. אפשר להרגיש בזה. לפעמים אנחנו מרגישים שיצר הרע מתגלה באופן של מפסיד את עצם המידה. למשל, ליצנות מפסידה זהירות. כן? ליצנות מפסידה זהירות. לעומת זה, תרדת העולם הזה מונע זהירות. הוא לא מפסיד את הזהירות. כן? יש לי צורך לרוץ אחרי פרנסה, זה מונע את הזהירות. אבל פרנסה זה לא דבר שמפסיד את עצם הזהירות. זה דבר שיכול למנוע את הזהירות. אבל הוא לא מתנקש בעצם הזהירות. כך אומר הרמח"ל במפסידי הזהירות, למשל. ההבדל שבין ליצנות לבין תרדת הפרנסה, כן? הוא מביא שם שלוש מדרגות של מפסידי זהירות. תרדת הפרנסה, החברה הרעה, כן? זה שתי סוגי מונעים, זה למעלה מזה. תרדת הפרנסה זה צורך טבעי, הוא המונע המינורי ביותר. השפעת החברה זה מונע כבר יותר עמוק. הליצנות זה התפתחות של השפעת החברה, שהוא כבר בבטן הרכה של מידת הזהירות. כלומר, זה כבר מונע את הזהירות ביסודה. כלומר, זה ההפך הגמור מן הזהירות. כמו שנראה בעוד שנתיים שנגיע לשם. כן. מה?
איך הוא מגדיר
את הליצנות? לא, לא נכנס את זה עכשיו. זהו, רק את זה. כדרך. טוב, אז בבקשה להפוך מפסידי הזהירות. פרק. לא ניכנס, לא ניכנס.
בוא נביא איך זה קשור כמונע זהירות.
כן. רק אמרתי, רציתי רק להבדיל. זאת אומרת, בין מונעים ומפסידים. כן? זה... הליצנות זה מניעה של עצם הזהירות, מצד זה שהליצנות היא לא נותנת ערך בכלל להתבוננות. והזהירות כולה בנויה על התבוננות. ליצנות זה הפך ההתבוננות. כשאני קורא לך להתבוננות, תבין, ואתה מתלוצץ. להפסיק אם אתה תבין, אז נסעתי להיכבד. זה אחד הביטויים של ליצנות. אבל ליצנות היא שוללת את ההתבוננות באופן, כן, עצמי, לגמרי. כן, זה באופן כללי. באופן כללי. מכל מונע המפסידה. והנה אחר שידענו, והתברר אצלנו, אמיתת הכלל הזה, איזה כלל? שקראנו בתחילת הפסקה, נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. אחרי שהתברר לנו אמיתת הכלל הזה, או שהוא מתכוון לכלל הגדול, שהופיע בתחילת הפרק, כן? והנה הורונו החכמים זיכרונם לברכה, שאדם לא נברא אלא להתענג אל השם, שהמטרה זה להתענג אל השם, כן? וכפי שהתברר בהמשך, מה שכאן אפשרים עכשיו, כן? כפי שהתברר שצריך להגיע למצב שבו נשמתנו, כן? היא נמשכת אחרי רצון הבורא כברזל, אחר אבן השואבת, אחרי המגנט, אחרי שהבנו את אמיתת הכלל הזה, שבעצם צריך להתרחש פה מפגש עולמות, מפגש בין הרצון של השם לבין, כן, הנשמה, אחרי שהתברר הדבר הזה, אז אנחנו מתחילים לסלול את המסילה. כלומר, איך התקיים הדבר הגדול הזה, איזה פעולות, איזה שלבים, איזה אדנים, כן, תהיה למסילה הזו, איזה שלבים יהיה בה, יש לנו את תשעת המידות האלו, שהם מהוות בסיס לכל הספר כולו. כלומר, מסילת הישרים זה בעצם מסילה שעניינה זה לגלות את הישרות הפנימית שבתוך האדם עצמו. הנשמה רוצה ללכת ישר לרצון הבורא. היא מכוונת, כן? היא מוצאת, היא מחפשת, היא מפלסת את דרכה, היא רוצה לפלס דרך לבורא יתברך. איך אנחנו מציבים לה את המסילה בעולם הזה? עולם הדרגתי. שבו כל תוכן פנימי נשגב, מתגלה בשלבים ותתי שלבים, זה טבעו של העולם הזה, הוא נברא בעשרה מאמרות, כן? כי מדומני שיש פה 9 או 10, זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, ענווה, עירת חטא וקדושה. רוח הקודש זה כבר התוצאה של הכל, זה 10. בעשרה מאמרות נברא העולם, אולי זה מכוון באמת, כן? ל-10 המאמרות שנברא העולם, כנגד 10 שלבים, פה הוא אמנם עוצר בקדושה, אבל מקדושה יוצר רוח הקודש, שזה כבר התוצאה של הכל. אפילו בקדושה עצמה, רק תחילתה עבודה וסופה מתנה. כל שכן, שרוח הקודש יוצאת מן הזה ודאי מתנה. אבל יש פה 10, יש פה 10 מעלות. כך כתוב בברייתא בעבודה זרה. קדושה, רוח הקודש. פה הוא פוסח על רוח הקודש, מכיוון שהיא לא שייכת לסדר העבודה, היא כבר, כן, תוצאה, נכון. אבל יש פה 10. כלומר, כל תוכן פנימי, הוא מתגלה לפחות ב-10 שלבים. 10 שלבים. והנה אחר שידענו והתברר לנו אמיתת הכלל הזה, שימו לב, לא לחינם, הוא קורא לו כלל, כן? כי כלל זה משהו תמציתי, מרוכז, ששייך לעולם הרבה יותר אצילי ופנימי, אז יש בתוכנו את המחוז, את הרובד ששם שוכן הכלל בשלווה אולימפית. מה זה? איפה זה נמצא? בנשמתנו. שם הכלל הזה מצוי באופן טבעי. כן? באופן טבעי. אבקשה את שאהבה נפשי, הנפש, היא אוהבת משהו, היא רוצה קרבת אלוקים, ודאי, שם הכלל הזה נמצא. אבל איך אני הופך את הכלל הזה? איך אני מופיע את הכלל הזה? יש לנו מידה שהתורה נדרשת בה. כלל, פרט, כלל. אני לוקח את הכלל, הוא מפרט אותו לפחות ל-10, צריך לדעת שכל אחד מהמידות האלו שנדבר בהם, היא בעצמה מתחלקת לפחות ל-4. בביאור מידת הזהירות, חלקי הזהירות, דרכי קניית הזהירות, מפסידי הזהירות. כל מידה היא מתחלקת לעוד 4, ותעל לצפרדיה, כן? השריץ הצפרדיים הרבה, כן? כך זה היה במצרים, צפרדיה אחת הייתה, השריץ הרבה. כל מידה היא מתפרקת לפחות ל-4, וגם על זה אומר הרמח"ל, תן לחכם ויחכם עוד, ודעת לנבון הקל. כלומר, במהלך הפירוק, אתה תגיע לפירוקים נוספים שהם נחוצים, כדי שהלידה תהיה מושלמת, והכלל לא יסבול מחוסר התפרטות. כי הכלל צריך להתפרק ולהתגלות במציאות, כן, עד הגילויים הכי דקים דקים שלו. כמובן שספר מסילת ישרים לא עוסק בגילויים הדקים, הוא עוסק רק בראשי הגילויים. בתחילת הגילויים. מידת הזהירות נותנת לנו את תחתית הסולם. תחתית הסולם שהכלל הגדול יורד עליו, הוא מתגלה בתוך המציאות, וירד השם על הר סיני. בהתחלה על הר סיני, אחרי זה התורה יורדת אל העם, וירד משה מן ההר אל העם. כל הזמן יש ירידה נוספת של התורה. עלית למרום, שבית השבי, קנית מתנות באדם. לקחת התורה משמיים, והנה אתה נותן לאדם, האדם ישראל, וגם לאדם הכללי, הועיל משה באר את התורה הזאת ב-70 לשון, פרשה להם. אז ככה אנחנו רואים איך הכלל הולך ויורד. אז קודם כל, להיפגש עם הכלל. שימו לב שהפרקים הראשונים, א' וב', יפגיש אותנו עם כללים. חובתו של אדם בעולמו. זה כלל. חובתו של אדם בעולמו, להתענג אל השם יתברך. אנחנו נפגשים עם הכלל. נפגשים עם המאור הגדול. המאור הקטן זה הלבנה. הלבנה היא כבר מקבלת מן השמש. המאור הגדול זה ההכרה הכללית. אחרי שנפגשנו עם המאור הגדול, כן? שזה המקום ששם הכלל מאיר בעוצמה גדולה, זה בתוך נשמתנו, או בשכל הכללי שלנו, גם בשכל עצמו, יש השגות שהן כלליות. כן? שומעים תורת הרב קוק, כללים גדולים. יש משהו בשכל אצלנו, איזה חלק בשכל שמתענג על זה. זה אותו החלק, כן? הכללי שבשכל. אחרי זה, השכל הכללי מוסר מיד ליד, הוא מוסר מהחלק הכללי שבו לאיזה חלק? לחלק המעשי. מה שקרוי השכל המלאכותי, בלשונו של הרמב״ם, כן? שכל המלאכות. שאחרי שהשכל הכללי ראה את הציור של השולחן באופן כללי, אז הוא מצווה על החלק המעשי של השכל להתחיל לחפש עצות ותחבולות איך לבנות השולחן בפועל. ומזה נוצרו המלאכות. המלאכות עניינם זה בעצם כמו מלאך ושליח, שהוא מוציא לפועל איזו שליחות שניתנה לו מהצד הכללי שבשכל. הצד הכללי ראה את הציור של השולחן, ואחר שהוא שולח כמלאך את השכל המעשי. והשכל המעשי בפקודת המלך, השכל הכללי, הוא יוצר מלאכה. והמלאכה היא מתקנת, היא מגלה את הרצון של השכל הכללי. אנחנו תמיד עוסקים בשילובים של כללים ופרטים. זה למעשה מה שאומר לנו פה הרמח"ל, הוא כבר אמר לנו זה בסוף פרק א', כזכור, והנה על פי הברייתא הזאת בעמוד כ"ב, הסכמתי לחבר חיבורי זה, ללמד עצמי וכו'. לפני כן, כן, מכאן אמר רבי פנחס, תורה מביאה לידי זהירות, והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול, פה אמר זה מפורש, כל כלל צריך פריסה, כן? כל כלל צריך פריסה, ופרסו הסמלה, שיהיו הדברים מחוברים ומבוארים, כן? כן? אותי אור כסמלה, כן? שיהיה מואר, שיהיה ברור, והנה כל אלה כללים צריכים פירוש גדול. ומצאתי לחכמנו זיכרונה לברכה שכללו החלקים האלו בסידור וחילוק אחר פרטי יותר. פה זה ממש, כן, ברור לחלוטין, כי דברינו, מה שאומר הרמח"ל פה בעמוד כ"ב, סוף חובת האדם בעולמו. סוף ההקדמה, סליחה, סוף ההקדמה. בכל אופן, פה הוא חזר על זה, ונאחר שידענו והתברר אצלנו על מיטת הכלל הזה, יש לנו לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם. עכשיו תחפש את הפרטים שדרכם מתגלה הכלל. כן? פרט א', מידת הזהירות. זה כבר הכלי הראשון שהכלל הגדול מופיע דרכו. הכלל הגדול הזה שהוא יורד אל המציאות, איך הוא מתגלה? בשלב ראשון בסור מירה. דיברנו על זה פעם שעברה. זהירות. זהירות, אל תעשה. אל תעשה. פרישות, אל תעשה. נקיות, אל תעשה. טהרה, אל תחשוב. אל תחשוב רע. אם כן, הכלל האצילי הזה שכולו טוב, שכולו חסד, שכולו נתינה, הוא מתגלה דווקא דרך אל תעשה. למה? כי כאשר הוא רוצה להתגלות בעולם הזה, קודם הוא צריך לסלק את המונעים, אלו שמפריעים לו להתגלות. אז עיקר פעילותו כרגע מתגלית כנגד המפריעים. מפה, על הבסיס הזה, נבנית כל הקומה של סור מרע. בגלל המונעים והמפסידים שיש בעולם הזה. העולם שלנו הוא עולם מורכב. ריבונו של עולם, כן, אפשר מציאות של רע בעולמנו. לכן הכלל הגדול והאידיאלי מפלס לו דרך על ידי סילוק המונעים והמפסידים. זה מה שיוצר את תורת הלא תעשה ואת המידות שעניינם, המידות הנפשיות, שהן מתמחות בזה. הן מתמחות בזה. זה עיקר התמחותם. לזהות את המונעים ואת המפסידים ולסלק אותם. לכרות אותם משורשם, כן? לסלק אותם ולפלס דרך, לפלס דרך לאור הכללי הזה להתגלות בלא מפריע כדי שיוכל להשפיע את השפעתו החיובית. את כל לחקור על פרטיו לפי מדרגותיהם, מתחילת הדבר ועד סופו. את כל שיעור הקומה של האמצעים והמידות. כמו שסדרם רבי פנחס בן יאיר במאמר שלו, שהבאנו כבר בהקדמתם. והם הזהירות, הזריזות, הנקיות, הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, יראת החטא והקדושה, ואחרי הרוח קודש ונבואה. זאת אומרת, באמצעות המידות האלו, ועשו לי משכן, ושכנתי בתוכן. כלומר, כל המידות האלו זה בעצם חלקי המשכן הנפשי, שזה מידות, כן? המשכן, זה המידות. אנחנו בונים פה משכן שהחלק העליון ביותר שלו הוא קדושה. עכשיו צריך להבין שמגיעים למידת הקדושה, הקדושה כוללת בתוכה זהירות, זריזות, פרישות, נקיות. זה לא שהקדושה פתאום מקלפת מעליה את, כאילו את כל המידות הקודמות לה. בשום אופן לא. כל מידה היא תורמת את תרומתה לבניין הכללי. ודאי שאם היה לנו מיקרוסקופ לבוא ולזהות, באיזה אופן מצויה מידת הזהירות בתוך הקדושה? באיזה אופן? ודאי שהיא לא מצויה, כן? ודאי שהיא לא מצויה כפי צורתה בתחילת העבודה. מידת הזהירות, כפי שמצויה אצל האדם שמתחיל לעבוד, כן? היא שונה בכמה וכמה דברים מהצורה שהיא מצויה אצל הקדוש. אבל כל מידה תורמת את תרומתה, כן? כמו שתקופת הילדות של האדם היא מצטרפת לתקופת הבגרות, אבל היא לוקחת מהילדות רק את המיטב. רק את המיטב. היא לוקחת את התום של הילדות, את האופטימיות, כן? את הראייה החיובית, את כל הדברים החיוביים של הילדות. היא לוקחת עליה ומצרפת אותם לתקופות הבאות באופן שזה יוסיף את הטעם, את התבלין, גם למדרגות הגבוהות. אז גם הזקן שהוא בן 100, במדרגת הזקנה, כלולה נקודת הילדות, נקודות של הילדות, משתלבות ומשתבצות בתוך מעלת הזקנה. עוד ינובון בסביבה. כמו שאמר לי איזה מישהו, בן 73, שאלתי אותו, נו, מה שלומך? הוא אומר לי, ברוך השם, אני קשיש תינוק. תינוק קשיש, הוא קורא לעצמו. תינוק קשיש. יש לו גם צדדים של תינוק. הוא תמים, אוהב את החיים, אוהב לשמוח. כן? צד שני, יש בו גם צד של קשישות, של חוכמה, של ניסיון חיים. כן? הצד של הקשיש והתינוק משתלבים איתו, אצלו, ביחד. אותו דבר גם פה. הזהירות והקדושה משולבים ביחד. כן? איך אלה אל אבי והנער איננו עימי? כלומר, איך אלה למדרגות העליונות, ואני לא לוקח איתי את כל המדרגות התחתונות. ואתה נבערם אחד אחד בסייעת הדשמיה. אז סיימנו פרק א', פרק ב'.
המדרגות, המידות האלה, זאת אומרת שבזריזות משולב גם הזהירות. אבל בזהירות עוד לא משולב הזריזות, נכון? כי זה הולך מדרגה מדרגה.
אתה אומר, בזריזות משולב הזהירות. זה ודאי. עצם עובדה שהזריזות באה אחרי הזהירות, סימן שהזהירות הביאה אליה. אבל אתה שואל, האם בזהירות משולבת הזריזות? כן? או נשאל את זה אחרת, האם בזהירות משולבת זריזות? לא הזריזות, אלא זריזות. מה ההבדל בין שני השאלות? אם אני אומר הזריזות, אם אני אומר זריזות, מה ההבדל בין שניים?
הזריזות זה
המידה. המידה איזה? הזאת, כפי שהיא מופיעה כאן בספר. ואם אני אומר זריזות, כוונתי לומר, כלשהי. זריזות כלשהי. אולי לא זו שמתוארת כאן, אבל כלשהי. מה אתם אומרים? זריזות כלשהי נמצאת בתוך הזהירות? מה? נמצאת או לא נמצאת? בתוך הזהירות. צריך להיות, אבל בפועל, כאשר אני ניגש לעבודת הזהירות, ייתכן שלא יהיה בזה איזה מידה של זריזות? אבל איפה קניתי אותה? לא למדתי עם סייעת ישרים עדיין.
אבל בזהירות עצמה עצם זה שכל המידות כולה מגיעות מאותו מקור, אז אומר שעצם זה שהיא מגיעה מאותו מקור, חצוב בחלק.
כן, זה נוסחה, אבל בפועל, תכלס, אם אנחנו בודקים את האדם שבא לעבוד על הזהירות, יש לו כבר זריזות איפשהו?
עצם הרצון לראות...
נכון, פשוט מאוד. עצם הרצון לעבוד על הזהירות הוא ודאי בא מכוח דוחף. וכוח מניע לעשייה הוא ודאי זריזות. מאיפה באה הזריזות הזו? הוא למד את חובתו של האדם בעולמו. אפילו הפרק הזה נותן לו כבר איזושהי זריזות. אז הזריזות, כפי שהיא מופיעה כאן, ייתכן שלא. אבל זריזות כלשהי, ודאי ודאי שהיא שותפה, כן? ודאי שהיא שותפה במוטיבציה של להיות זהיר. ודאי, ודאי.
חנן גם נקיות ופרישות.
כל דבר. כל דבר. ודאי, ודאי. כן.
הרב קוק קוראים באורות הקודש שבמידה והם עושים לעשות תעשייה מסוימת, בעצם זה שהם מקבלים, שיש אפשר לקחת חלק כלשהו לעשייה, זה כבר טוב. וגם מתפס בעניין הזה
שאם... עוד פעם, סליחה, 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 מחילה. עוד פעם, ארצל.
אני אגיד את זה, שאם עכשיו אדם פתאום יכול לעבוד על הפרישות, ויש לו עוד
כמה שלבים לפני זה.
כן.
חכם ללכת לעשות, לגעת את הפרישות בדרך, לא בדרך, לא להיכנס בזה, לעשות את הפרישות בנגיעות של לימוד על פרישות, והם לא למה קורא את הפרישות של טוב, שזה ממש בניין, שזה כל חלק נותן לפי הסדר הזה.
יש מצב שלמרות שאדם הוא בתחילת עבודת השם שלו, הוא צריך להתנהג בפרישות מסוימת. בפרישות מסוימת. רוב החבר'ה שנמצאים פה והתחילו תהליך תשובה עמוק, הם מתנהגים בפרישות בהרבה תחומים. שמגיעים הביתה, או בעצם עובדה שהם לא מגיעים הביתה, זה סוג של פרישות. הוא פורש מצורת דיבור מסוימות. כן? אבל זה לא בגלל שהוא פרוש. זה בגלל שאם הוא לא יהיה פרוש במידה הזו, הוא גם לא יכול להיות זהיר. זאת אומרת, באמת עיקר עבודתו זה זהירות. אבל כדי שיוכל בכלל להיות זהיר, הוא צריך לפרוש קצת מכמה וכמה דברים. כי אם הוא לא יפרוש מהדברים האלו, הוא יהיה ממש כסוס שוטף במלחמה. הוא לא יגיע לשום יכולת להתבונן ולפקח על דרכיו, שזה הזהירות. כן? נפשו. כן? נפשו. פשוט תימשך ותתפעל כל הזמן אחרי דברים שליליים. אתה חייב להגביל את עצמך בצורת הדיבור. יש אדם שאצלו הפרישות מתבטאת בצורת הדיבור, בתחילת התשובה. וכיוון שהוא הורגל בצורת דיבור לא מרוסנת, לא מאופקת, עכשיו הוא חייב לגזור על עצמו את הפרישות הזו. גם זה צריך זהירות עצומה, שלא הגיע למצב של לחץ פנימי גדול, עד כדי דכדוך ואולי אפילו דיכאון. אבל אין שום ספק שאדם כזה צריך לנהוג במידת פרישות, כדי שיוכל להתחיל את מידת הזהירות שלו. עדיין. הייתי אומר אפילו קדושה, אפילו מידת הקדושה, היא לפעמים יכולה להיות נצרכת ומחויבת בתחילת העבודה. לא מידת הקדושה בכל עומקה, פה מדובר מידת הקדושה בכל היקפה, אבל איזשהו, כן, סעיפים דקים שבדקים, מסוימים של הקדושה, צריכים להימצא גם אצל אדם שהוא, כן, בתחילת תשובה, עם אבק דרכים, ומאוד מאוד, כן, מאוד מאוד באווירה חטאית פנימית, כן? הוא צריך מידת קדושה אפילו. כן? עד כדי כך. ודאי וודאי טהרה, טהרת המחשבה. הוא חייב להפסיק לחשוב במחשבתו שחברו מנובל. הוא חייב להפסיק כל מה שהוא חושב במחשבה שלו, מחשבה רעה כזו. פשוט זה, הוא פשוט נעשה חסר מנוחה. כן? חסר מנוחה. הוא חייב להפסיק לחשוב את זה. הוא חייב להיות טהור במחשבתו. כן? אדם כזה שמחשבתו היא לא מרוסנת, וכל סדרי המחשבות שלו זה סערת מחשבות אחת גדולה, הוא חייב להיות מרוסן מעט, אחרת הוא לא יטעון טעמה של תחילת העבודה בכלל, בכלל. זה נכון, בטח. אבל צריך לזכור שהוא לא שם. הוא עדיין לא שם. זה רק אמצעי כדי לחזור או להתחיל בסדר עבודה ראוי, זהירות, זריזות וכנה. כן. כל אחד צריך לראות, כן, איזה מידה אילאית, למרות שהוא לא שייך אליה, בכל אופן, צריכה ללוות, כן? כן, צריכה ללוות את תחילת העבודה שלו, להשתמש בה לפי הצורך, לפי המידה הראויה, ולהיכנס למסלול. בביאור מידת הזהירות. הנה עניין הזהירות. שיהיה אדם נזהר במעשיו ובענייניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא. לבלתי יעזוב נפשו לסכנת האבדון חס ושלום, ולא ילך במהלך הרגלו כעיוור באפלה. כל הזהירות כולה, עניינה, זה לבדוק את השטח שבו אני רוצה לקיים את המשימה הגדולה של דווקא נפשי אחריך. כן? כמו חיילים, כמו יחידה שצריכה לעשות פעולה מסוימת. היא צריכה לעשות פעולה X, לעבור את קווי האויב, לקחת בשבי פלוני אלמוני, לפוצץ מתקן כזה או אחר. עכשיו בודקים את השטח. מידת הזהירות, עניינה זה לבדוק את כל השטח שמבדיל בין המטרה, בין הרצון, לבין ההתגשמות שלו. כלומר, העולם הזה, וכל מה שמתרחש בו, לצורך העניין אנחנו נגדיר את זה היטב. כשאנחנו מדברים על שטח המשימה שצריך בדיקה, כי יש בו מערבים, יש בו מכשולים טבעיים, מונעים ומפסידים, כשאנחנו בודקים על השטח הזה, לצורך העניין חשוב להבין ששטח המשימה שצריך בדיקה על ידי מידת הזהירות, על ידי השכל המפקח, שטח המשימה הזה מתחיל, תחילתו, הוא כבר במחשבות שלך. אנחנו לא נמצאים שם עדיין, כי הזהירות היא רק טיפול, כן? היא טיפול רק באלמנטים המעשיים של שטח המשימה. כלומר, מה אתה עושה? המחשבה הזו שייך למידת הטהרה. לא מתחילים בזה, למרות שכמו שאמרנו, יש כמה סעיפי טהרה שצריך לטפל בהם כבר בתחילת העניין, כמו שאמרנו כרגע. אבל לצורך העניין, חשוב להבין, שטח המשימה מסתרע מהמחשבה ועד המעשה. מחשבה, רגש, דמיון, כל המידות כולם, המעשים, כל זה צריך בדיקה. כל זה בבחינת הבית המנוגה. כל זה שייך למציאות, לחללו של העולם הזה. עולם הגילוי נקרא לו. כן? בעולם הגילוי יש כבר עלילות לחיידקים ונגיפים שנתפלים למחשבות שלנו, נתפלים למידות, לצינורות הרגש, הדמיון, הרצון, לפחות הרצון החיצוני. לא מדובר על הרצון הפנימי שהוא בבחינה של גן נעול, מעיין חתום. לא על זה מדובר. בתולה איש לא ידעה, זה רצון פנימי, זה משהו אחר. אנחנו מדברים כרגע על עולם הגילוי, על הרצון המתגלה, על השכל, כל שכן, כוחות הנפש היותר נמוכים שקרובים יותר לגוף, כדוגמת הדמיון והרגש, המידות כולן, המעשים, כל זה צריך לעבור תחת הביקורת של הזהירות, שתחילתה זה בזהירות שתופיע כאן, שהיא נוגעת לבדיקת המעשים בעיקר, ואגב, לא כל המעשים, אלא מעשים הגסים ביותר, זה אפילו לא מידת הנקיות עדיין. מידת הנקיות זה שייך למעשים הדקים ביותר. במידת הזהירות אנחנו מתחילים לטפל בשטח המשימה, אבל בחלקים מאוד מסוימים שלו. איזה חלקים? המעשים היותר משמעותיים בסדר יומי, או בחולשות המיוחדות לי. לקחת שלושה סוגי מעשים כאלו. אחד נכשל במעשה כזה וכזה, אחד נכשל במעשה כזה וכזה, כן? כך הייתי באחד הספרים שמפרשים את המסילת ישרים לעבודה מעשית, הופך אותו לעבודה מעשית, כך הוא אומר, כי אחרי שהרמח"ל אומר לנו, כך הוא שואל את השאלה שם בספר הזה, בספר צמאה נפשי, הוא אומר, אחרי שהרמח"ל אומר למידת הזהירות פיקוח על המעשים, מה, כמה מעשים? כל המעשים? כל היום? הוא שואל את השאלה, הוא משיב, כל אדם ייקח לו, לפחות שלושה סוגי מעשים, שהם בסדר יומו הפנימי, שהוא מרגיש את תביעת התיקון לגביהם, שהם משבשים ביותר את מהלך הגילוי של עולמו הפנימי. כל אחד יזהה זה. שלושה סוגי מעשים. ולגביהם הוא יתחיל להכיל את מידת הזהירות. וגם בזה יש כמה וכמה הנחות. הוא הופך את זה למשהו מאוד אפשרי ויישומי. לא בשמיים הוא, לא צריך להיות מלאך בשביל זה, הוא הופך את זה למשהו מאוד פשוט. מה אני רוצה להגיד בסופו של דבר? עניין הזהירות הוא נגזר, קודם כל. החיוב של הזהירות הוא נגזר כתוצאה מן ההבנה שעולם הגילוי שלנו הוא מלא חיידקים. ואם אנחנו נותנים ביטוי למחשבה, מבלי שעבר עליה הביקורת, כן? של מידת הזהירות, כן? הזהירות במדרגתה הזו, הזהירות במדרגת התארה, כמו שאמרנו שהיא נוגעת יותר לבירור המחשבות, בעולם הגילוי אין להניח לשום כוח מתבטא, כוח ספונטני של מחשבה, ספונטניות רגשית, ספונטניות דמיונית, מידותית ומעשית. כל ספונטניות היא צריכה בדיקה. למה? כי ספונטניות בעולמנו היא מושתתת בדרך כלל על דחפים טבעיים. והטבע הוא עיוור. הטבע הוא מנותק מן המגמה. כי המגמה לא מתבררת אצל האדם רק על ידי לימוד. אין בור ירח את, ולא עם ארץ חסיד. אני לא אומר שאין טבעים שהם חיוביים. הספונטניות של האכילה, מה ברוך השם שאני יודע לאכול בלי ללמוד. אם הייתי צריך ללמוד איך אוכלים, תארו לעצמכם, ייתכן שרק בגיל 60 הייתי יכול להכניס פרוסת הלחם הראשונה לפה. הייתי כבר מת מזמן. אז בריך רחמנה, ברוך השם שהוא נתן לנו איזה קיטבג כזה, קיטבג, נא לדייק, קיטבג, נתן לנו איזה קיטבג כזה, מלא באלמנטים טבעיים, אכילה, שתייה, יקיצה, שינה, איזה יופי, בזכות הטבעים האלו, יש לנו קיום, אבל הקיום הזה הוא קיום דל, הוא קיום טבעי שהוא חסר את הקומה של המגמה. ובגלל שהוא חסר את הקומה של המגמה, יצר הרע הוא צופה ועורב לו. כי כל כוח טבעי שלא יודע מאין הוא בא ולאן הוא הולך, הוא ניצוד. הוא ניצוד. כך זה עובד. יצר הרע הוא ניזון מכוחות טועים, מהולכי דרכים. כמו שאמר הרב ביגון אתמול יפה בדרשה של, של, של סעודה שלישית. דיבר על זה. יצר הרע הוא ניזון מכוחות שלא יודעים מאיפה הם באו, לאן הם הולכים. טועים בדרך. טועים בדרך. לכן, גם הכוחות האלו, למרות שהם תורמים תרומה משמעותית לחיינו, הם מעמידים את הבסיס הקיומי שלנו, הפיזי, הנפשי, דרך ארץ שקודמת לתורה, זה מעמיד את הקיום המוסרי הנפשי שלנו, דרך ארץ. דרך ארץ, למה קדמה? למה קדם חומש בראשית לחומש מות? ללמד שדרך ארץ קודמת לתורה? למרות כל זאת, אם עולם הטבע לא מצורף ולא נקשר לתכליתו, אפילו הטבע החיובי, הוא הולך לאיבוד. כי כל תופעת חיים בעולם הזה שאין בה החידוש הנורא והעליון של לעשות רצונך חפצתי, רצון השם, אין לו קיום. הכוח היצרי מסתער עליו, הוא ניזון משגרה. היצר הרע הוא נטפל לכל מצב שאין בו התפתחות וחתירה לשלימות. הפרי ברגע שהוא גמר את הגידול על העץ, אם אתה לא כותף אותו, התולעת תקטוף אותו. כי ברגע שהסתיימה הגדילה והצמיחה, כרגע הוא כבר נתון לכוחות, כן? שהם שוללים כוחות של היעדר. כל זמן שהוא מתפתח, כן? עדיין הוא מוגן מכמה וכמה, כן? כוחות שוללים. אבל ברגע שהוא גומר את הגדילה, אם אתה לא לוקח אותו אל הסל ואוכל אותו, אחרים ישתלטו עליו. לכן, מידת הזהירות זה ההופעה הראשונית של נשמת האדם. נשמת האדם, השאיפה הפנים פנימית של להידבק בשם יתברך, היא מאצילה מתוכה את מידת הזהירות. מידת הזהירות זה שליח של הנשמה. זה לא משהו מנותק ממנה. מידת הזהירות היא מופיעה ונאצלת מן הנשמה ככוח משימה שמוצנח אל העולם הזה, כי הנשמה לא יכולה לטפל בדברים מצד עצמה. היא לא יכולה. היא חייבת את המתווך, זה לא יאומן. אלמלא מידת הזהירות, הנשמה לא תוכל לגלות את רצונה. לא תוכל. כך קבע הקדוש ברוך הוא. היא חייבת להציל מתוכה את מידת הזהירות ולשלוח אותה לטפל במפריעים. בכוחות, כן? כל אותם כוחות שמפריעים לה להתגלות. אז מידת הזהירות בתחילת הופעתה בנפש, בשלב שהיא קרויה זהירות, לא בשלב שהיא נקראת עירת חטא. עירת חטא, אנחנו נגיע עוד שש מידות. שם זה כבר עירת חטא. זה מדרגה הרבה יותר עליונה של זהירות. אבל בשלב הראשון הזה, אומרת הנשמה, זהירות יקרה שלי. אני מבקשת ממך. לעזור לאדם הזה שחזר בתשובה אתמול, לעזור לו להתחיל לנקות ולטהר את עולם הגילוי שלו, תעזרי לו להימנע מרע, הרע הבולט שבחייו, המעשים היותר בולטים, המעשים שהם בגדר של עזרה ראשונה, תזהירי אותו מפניהם, תפקחי לו את העיניים, תני לו אפשרות לראות הנולד ממעשיו הרעים האלו, כדי שיתחיל תהליך של שליטה, איפוק וריסון, של מניעה מרע. בזה זה מתחיל. אבל על דרך של מצווה גוררת מצווה, או כמו שאומר רבי פנחס בן יאיר, שכל הברייתא הגדולה הזו בעבודה זרה, היא נבנתה עליו, על השיטה הזו, איזו שיטה של זהירות מביאה לידי זריזות. כאשר אתה תעבוד, כך הוא אומר שם בספר צמא נפשי, שאתה תבין מה נדרש ממך במדרגת הזהירות, ותבחר לך את שלושת האגפים החלשים ביותר שמשם יצר הרע פולש לעולמך, אלו שלושת סוגי המעשים שאתה חלש בהם ביותר, ותתחיל להציב גדרים ולהיזהר, תוך 40 יום, כך הוא אומר. הוא מתבוסס על דברי ראשונים, מקובלים. הוא אומר, תוך 40 יום שאתה עובד על הזהירות, ואתה לא צריך לעבוד על זה בעירנות של יום שלם. לא. מספיק שנגעת בזהירות כמה פעמים ביום וחווית את החוויה של השליטה, תוך 40 יום אתה כבר בשערי הזריזות. אתה בשערי הזריזות שנובעים ויוצאים, כן? שנובעים ויוצאים ומתאפשרים מאותו שטח שניקית מן הקוצים. שם עכשיו תגדל חיטה בריאה. באותו קטע. בקטע אחר עדיין זה לא יצמח. אבל באותו קטע שפינית, שם ריבונו של עולם יכול להיכנס במדרגת זריזות. שם אתה יכול להיות נאמן לרצונו יתברך במדרגה חדשה. בזריזות. כך הוא אומר. 40 יום. תתחיל להרגיש שחפץ ותוספת רצון לטוב מתחילה להתפתח. והרצון הזה יביא אותך ויעמיק בך את היכולת להיות זהיר עוד יותר. והזהירות ייצור עוד פעם זריזות וחוזר חלילה. נוצר פה מעגל שחלקיו מזינים זה את זה בלי סוף. וכמובן שהשניים האלה מולידים כבר את הפרישות והנקיות וסיסו ושמחו בתוך הנפש. מתחיל תהליך מופלא של גאולה פנימית עמוקה. לאט לאט היכולת הנשמתית הולכת וגדלה. היא מגלה את עצמה כבר בחמש מאמרות, בשש מאמרות, בשבע מאמרות. ויהיור פלפלה. דבר גדול. זה לא ביום ולא ביומיים. אבל נראה כאן שעיקר החידוש בברייתא הזו זה שהעבודה היא קלה. אם היא מסודרת. זה בעצם החידוש. כך הוא אומר שם בספר צמא נפשי. עיקר חידושו של הרמח"ל, עיקר החידוש זה הסדר. בספר הזה, הסדר. יש הרבה ספרי מוסר שחסר בהם את הסדר מן הסוג הזה. הם מציגים את תורת המוסר בדרכים אחרות. אורחות צדיקים. אורחות צדיקים, הסדר הוא לא סדר מעשי לעבודה. הוא כמו חלון ראווה שמציג לפנינו את המידות, כן? במיטבם. אבל הוא לא ספר עבודה מודרג. יש בו הערות לעבודה, אבל המידות לא מוצגות בסדר הראוי. במה פותר אורחות צדיקים? במידת הגאווה או היפוכה, ענווה. לא. כן. איפה אנחנו בענווה? פה זה המידה שמינית. איפה אנחנו? איפה ענווה? שם זה מופיע בתור מידה ראשונה ממש. נכון שזה מתבקש מתוך הגאווה, אבל גם מידת הגאווה, לטפל בה, יש זמן, יש זמן. קודם תהיה זהיר. זה עיקר החידוש שבספר הזה. הספר הזה מלמד אותנו עבודה עברית. אומרים יש עבודה ערבית. לא יודעת כמה נכון הביטוי הזה, כי הם עובדים לא רע לפעמים, אבל עבודה ערבית זה לא כסדר. אני יודע מה זה זורק, אני יודע את הקפו ואת הזה שם ואת הקלשון שם, אחרי זה חפש אותם, לא מוציא אותם, שם אני יודע, כן, דברים באופן לא ראוי. עבודה עברית, מסותרת. זה עיקר החידוש כאן. להתחיל כסדר, מידת הזהירות, ולהבין היטב מה היא דורשת ממך, לעבוד עליה בהתמדה כך וכך ימים, לחוש את התפתחות הזריזות, להכניס אותה אל תוך העבודה, ולהעמיק את הזהירות, וכבר לצפות שהנה כבר תבוא הנקיות בהמשך, הפרישות, אחרי זה הנקיות. עבודה נכונה, ואפשר לראות תוצאות טובות. זו דבר. כן. טוב, התחלנו, לא נוכל כבר להעמיק ביותר, פעם הבא נחזור לתחילת הפרק, כן, דבר רבו כמה מושגים חשובים, כן. זה כל אחד ועניינו, תשמע. אתה אומר דוגמה? יש אדם שאצלו הוא פרוץ במיוחד בנושא של שמירת העיניים. יש אדם שאצלו הדבר הקשה ביותר, ההתנהגות הקשה ביותר, זה קנאה בזולת. הקנאה הזו פשוט מקצץ לו לחתיכות. כל יום רק עסוק מה שיש לזולת. זו מידת הזהירות חייבת להתמקד בצד המעשי של הקנאה, בצד המעשי. אתה לא מדבר בצד המחשבתי. מחשבתי כבר תטפל מידת הטהרה. זה יופיע. בצד המחשבתי עדיין קשה לו להימנע ממחשבות של קנאה. אבל להתחיל לעשות גדרים בעולם המעשה. כן? בשולחן הערוך המעשי של הקנאה. כן? של הקנאה יש ביטוי מעשי, יש לה ביטוי רגשי, יש לה ביטוי מחשבתי. אנחנו נטפל גם ברבדים האלו, אבל בשלב הרבה יותר מתקדם. אגב, אמרתי כבר מקודם, בהקשר לשאלה של הרצל, כן? שיכול להיות שכבר בשלב הראשוני ביחס לקנאה, גם שם נצטרך לעשות כמה טיפולים בצד המחשבתי, כדי שיתאפשר לנו לעשות בצד המעשי. כי אם המחשבה תקדח בטירוף כזה, לא נוכל גם לעשות שום סייג וגדר לקנאה המעשית. צריך לשים לב עד כמה אני צריך את מדרגת הטהרה שתעזור לי לתחילת העבודה המעשית. אבל בסך הכל זו דוגמה, זו דוגמה. המידות האלו, אחרות, כל אחד, כי יד הדמיון הטובה, או כי יד הניסיון, כן? הטובה עליו, לראות במה הוא נכשל בעיקר. כן, אבל זה מדובר לאנשים שרוצים לעבוד, כי מי שלא רוצה לעבוד הוא גם לא ירד במה הוא נכשל, או בכלל הוא לא יקנה את עצמו קנאי, הוא תמיד יאשים את האחר. אדם כזה, חס ושלום, חס ושלום, כביכול, אין לו אפשרות להתחיל לעבוד בכלל. לא להתחיל לעבוד, אבל פה כולנו, ברוך השם, זכינו. כן.
שוב דעת, זה התחלה של כל מה שיש.
שוב דעת, להתבונן במעשים, ובאמת להרגיש, כן, רב אמר, עוזבי את השם, להרגיש שלא טוב לי, לא טוב לי עם המעשים האלה. אני חייב לתקן. מצבי הוא לא טוב. לפחות. Okay.